קידושין, דף סמך זין, מתחילים בעזרת השם, דף סמך וו עמוד ב' במשנה. המשנה פותחת את החלק האחרון של מסכת קידושין שעוסק בדיני יוחסין. אנחנו לא מדברים כרגע על אנשים מיוחסים, עם ישראל כולם מיוחסים לאברהם, יצחק ויעקב, אלא דיני יוחסין. יש רשימה של סוגי יוחסין. יש למשל אדם שהוא מיוחס שהוא כהן, אחד אחר מיוחס שהוא לוי, השלישי מיוחס שהוא ישראל, ויש הלאה, יש גר, יש ממזר וכולי וכולי. יש סוגי יחוסים. אפילו בגר, אדם שהתגייר, זה תלוי מאיזה אומה הוא התגייר, מצרי, אדומי, עמוני, מואבי, וכל אחד מהם יש לו הלכות מיוחדות, האם מותר לו להתחתן עם זה, למשל ממזר, אסור לו להתחתן עם בת ישראל. המשנה שלנו מדברת קודם כל, כשמתחתנים שני סוגי יוחסין, למשל כהן מתחתן עם בת לוי, הבן כהן או לוי, והמשנה מעמידה ארבעה כללים. כלל ראשון מדבר על המקרה הרגיל. כל מקום שיש קידושין, אדם קידש אישה, היא הופכת להיות אשת איש, ואין עבירה, הקידושין האלה נעשו בהיתר, בלי שום חטא, התורה לא אסרה שניהם להתחתן. במקרה הרגיל אומרת התורה, למשפחותם, לפי מה נקבעת המשפחה, האם הוא נחשב ממשפחת הכהנים, הלוויים או הישראלים, זה הולך לפי בית אבותם, לפי האבא. אבל עד הולך אחר הזכר. ואיזה זו? זו כהנת, או לוויה, או ישראלית, שנישאו לכהן או לוי או ישראל. כהן התחתן עם כהנת או לוויה או ישראלית, הוולד הוא כהן. לוי מתחתן עם אחת מהם, הוולד הוא לוי. ישראל מתחתן עם אחת מהם, הוולד הוא ישראל. זה הכלל הראשון. בדרך כלל הולכים אחרי האבא. כלל שני, וכל מקום שיש קידושין, אדם עבר על מה שהתורה אוסרת עליו להתחתן עם האישה הזאת, וקידש אותה. הרבה מקרים הקידושין לא תופסים, אבל ישנם מקרים שהקידושין תופסים, אבל יש עבירה. אחרי מי הוולד הולך ומתייחס? אחר הפגום שבשניהם, מי שיותר פגום. ואיזה זו? שיש קידושין מצד אחד, אבל זה בעבירה. יש כאן כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, התורה אומרת, כהן אסור לו להתחתן עם אחת שקיבלה גט, עם גרושה. לכהן אסור גם להתחתן עם אחת שבעלה נפטר בלי בנים, ולכן היא הייתה צריכה להתחתן עם אחיו, אבל אחיו נתן לה חליצה, הוציא אותה על ידי החליצה, היא הופכת להיות חלוצה, אסור לכהן להתחתן איתה. כהן גדול, אסור לו להתחתן אפילו עם אלמנה. עכשיו, אם הלך כהן גדול והתחתן עם אלמנה, זו אלמנה לכהן גדול, או כהן רגיל שהתחתן עם גרושה או חלוצה לכהן אדיוט, הקידושין תופסים לפי התנה של המשנה שלנו, אבל זה בעבירה. וכאן הוולד הולך אחר הפגום. מי כאן הפגום? האישה. כי ברגע שהיא התחתנה והייתה עם אחד שאסור לה, זה היה באיסור, היא נאסרת לכהונה, יותר לא יכולה להתחתן עם כהנים. היא מתחללת מהכהונה. וגם הוולד הופך להיות חלל. היינו, אף על פי שאביו כהן, הוא התחלל מהכהונה. הוא נפסל מהכהונה. מקרה נוסף, ממזרת. ממזר זה אחד כזה שההורים שלו לא רק התחתנו באיסור, אלא הקידושין לא תפסו, כמו שנראה בעזרת השם בכלל השלישי. לא תפסו הקידושין, אז בן שנולד מכאלה נישואין הוא ממזר. וכן נתינה. הנתינים זה הגבעונים שמסופר עליהם בספר יהושע, שהם היו מהאומות שהיו בארץ ישראל בזמן שיהושע בן נון כבש את ארץ ישראל. עם ישראל קיבלו ציווי מהקדוש ברוך הוא לא להחיות כל נשמה מהאומות שהיו כאן אז בארץ ישראל. אבל אלה, הגבעונים, באו בעורמה, תלבשו בבגדים קרועים, כדי להראות כאילו הם לא מארץ ישראל, אלא הם באים ממקום רחוק, והם הצליחו להשביע את עם ישראל שלא יהרגו אותם. נתנו אותם חוטבי עצים, שואבי מים, בתקופה מאוחרת יותר, דוד המלך גזר עליהם שהם יהיו אסורים לבוא בקהל, כמו שמסופר במסכת יבמות. אז ממזרת או נתינה אסורים לישראל, ואם הם התחתנו באיסור לישראל, או בת ישראל שהתחתנה באיסור לממזר או לנתין, הנישואין האלה אסורים. אבל באיסור לא תעשה, והתנא קמא במשנה סובר שהקידושין תופסים. אף על פי כן, הוולד מתייחס אחר הפגום. אם האבא הוא נתין והאימא היא בת ישראל כשרה, הבן יהיה נתין. וגם אם זה הפוך, האימא נתינה והאבא ישראל, הוולד יהיה נתין, וכן בממזר. כלל שלישי, וכל מי שאין לה עליו קידושין, שהקידושין לא תופסים, היא לא נחשבת אשת איש, אבל יש לה על אחרים קידושין. אם היא לא הייתה מתחתנת איתו, אלא עם מישהו אחר, הקידושין כן היו יכולים לתפוס. אז אם הם התחתנו באיסור, הוולד הוא ממזר. ואיזה זה שלא תופסים הקידושין בו, אבל עם מישהו אחר כן תופסים קידושין. זה אחד, הבעל, אחת מכל ההריות שבתורה, אחת מהקרובות שלו, שאסורות עליו, והוא חייב קרת על זה שהוא התחתן איתם, והקידושין לא תופסים בה, אבל אם מישהו אחר יתחתן עם הקרובה הזאת, אם הוא לא קרוב שלה, הקידושין תופסים, זה קידושי יתר רגילים. אבל כאן, כשהקרוב יתחתן עם קרובתו, במקרה שהתורה אוסרת ולא תופסים הקידושין, אבל עד הוא ממזר. כלל רביעי, וכל מי שאין לה את המושג של קידושין, לא עליו ולא על האחרים קידושין, אז הוולד נחשב כמותה. ואיזה זה שלא תופסים בקידושין? זה ולד של שפחה. שפחה נוכרית, לא תופסים בקידושין. ואם אדם מתחתן עם שפחה, הוולד הוא עבד, עבד כנעני. ואם האדון משחרר אותו, הוא הופך להיות עבד משוחרר. עבד משוחרר הופך להיות כמו גר, מותר בישראלית. וכן נוכרית, אין תופסים בקידושין, הוולד לא יהיה ממזר, אלא לפי התנא כאן במשנה הוא יהיה גוי כמותה, ואם הוא יתגייר הוא יחשב ישראל לכל דבר. הגמרא כעת דנה בשני הכללים הראשונים. בעזרת השם בשיעור הבא נעסוק בכלל השלישי והרביעי. שני הכללים הראשונים היו שבמקרה רגיל שהקידושין תופסים בהיתר, הוולד הולך אחרי האבא, ובמקרה כזה שהקידושין תופסים אבל זה היה באיסור, הוולד הולך אחר הפגום. וזה מה שראינו במשנה, כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, הוולד הולך אחר הזכר. אמר לי רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, וכי כלל ההוא, וכי תמיד זה כך, בכל מקום שיש קידושין ואין עבירה, הוולד הולך אחר הזכר, הרי גר, נוכרי שהתגייר, מותר לו להתחתן עם גיורת, מותר לו אפילו להתחתן עם בת ישראל, אפילו עם בת לוי, עם בת כהן אסור לו להתחתן. שנשא ממזרת, ממזרת אסורה לבוא בקהל. אסור לה להתחתן עם כהן, לוי, ישראל. האם מותר לה להתחתן עם גר שהתגייר? יש בזה ויכוח בין רבי יוסי לבין רבי יהודה. דעת רבי יוסי, גר מותר לו להתחתן עם ממזרת. ואם כן, לפי דעתו, גר שנשא ממזרת, דיש קידושין. קידושין תופסים, ואין עבירה. ובכל זאת, אחרי מי הוולד הולך, לא אחרי האבא, אלא אחר הפגום, הוולד יהיה ממזר, דתניא גר שנעשה ממזרת, הוולד ממזר, דברי רבי יוסי. לפי הכלל של המשנה, במקרה שהקידושין תופסים ביתר, הוולד הולך אחרי האבא, למה כאן הולך אחרי האמא, אחרי הפגום? אז בהמשך הגמרא מתרצת, שבאמת, המשנה לא פירטה את כל המקרים, ולכן היא מפרטת, מה שאמרתי, שאם הקידושין הם ביתר, הוולד הולך אחרי האבא, ואיזה זה? יש כאן מיעוט, דווקא כהנים לוויים וישראלים, באמת זה בא למעט את המקרה הזה, גר שנשא ממזרת, לפי רבי יוסי, אפילו שזה קידושי יתר, אבל עד לא הולך אחרי האבא, ובאמת זה מה שהמשנה באה למעט, זה הגמרא תתרץ בהמשך. אבל לפני כן אמר לי, לפני כן רבי יוחנן מביא תירוץ, לפני זה מביא רבי יוחנן תירוץ אחר. מסברת וכי אתה סבור, מתניתין רבי יוסי, שהמשנה שלנו סבורה שגר מותר לו להתחתן עם ממזרת כמו דעתו של רבי יוסי? לא. מתניתין, המשנה שלנו סוברת כמו מה שרבי יהודה סובר לעניין האם מותר לגר להתחתן עם ממזרת. והמשנה סוברת, כמו אמן דאמר, גר לא יישא ממזרת. שבאמת זה קידושי איסור. ומכיוון שיש קידושין ויש עבירה, אז זה כבר כמו הכלל השני. שאז הוולד הולך אחר הפגום שבשניהם. ומי הפגום כאן שבשניהם בין גר לבין ממזר? ודאי שממזר זה יותר פגום מגר. כי הרי גר יכול להתחתן עם לוי וישראל. ממזר אסור לו, אסור לו לבוא בקהל. שאלת הגמרא וניתנאי, שתנא יכתוב במשנה בכלל השני גם את הדוגמה הזאת, בכלל השני שיהיה כתוב גם הדוגמה של גר שנשא ממזרת שהוולד הולך אחר הפגום. תרץ את הגמרא, בדומה למה שאמרנו, מה שמתורץ בהמשך, שהמשנה לא מביאה את כל המקרים, אבל בכל כלל שהמשנה מביאה, כתוב לשון ריבוי, כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, כל מקום לשון ריבוי שמראה ברוב מקומות, וגם לשון מיעוט, ואיזה זה, ואיזה זו. אז הריבוי מרבה יכול לרבות דברים, והמיעוט יכול למעט דברים. וכאן, אם אנחנו מעמידים, שהתנא במשנה סובר שגר אסור בממזרת והוולד הולך אחר הפגום כי תופסים הקידושין, באמת היינו יכולים אולי לכלול את זה בכלל השני, ברשימה של הכלל השני. אבל התנא לא פירט את כל המקרים, ואת המקרה הזה הוא בא ללמד כשהוא רמז כל מקום שיש קידושין ויש עבירה. דסייפה של הכלל השני, להטויי לרבות גר שנשא ממזרת. וכאן הגמרא מתרצת את התירוץ שאמרנו קודם בעל פה ואי בעיתה. אימא, אם תרצה אפשר לתרץ כמו שהבנו בהתחלה, שבאמת התנא במשנה סובר כמו דעתו של רבי יוסי, לעולם רבי יוסי היא שגר באמת מותר לו להתחתן עם המזרת, ושאלת אם כן, למה באמת הוולד הולך אחר הפגום? באמת, יש מקרים יוצאים מן הכלל, ולכן תנה, איזה זו, מה שאמרנו שכשהקידושין הם בהתר, הוולד הולך אחרי האבא, זה דווקא כהנים לווים וישראלים שהתרתנו אחד עם השני. אבל באמת, יש מקרים יוצאים מהכלל הזה, כמו המקרה הזה, שבו גר מתחתן עם המזרת. שזה בא, וזה המשנה באה למיוטי, כשהיא אומרת איזה זו. שואלת הגמרא, וכי התנא כותב, ואיזו זו, מהם המקרים שהקידושין הם בהיתר והוולד הולך אחרי האבא, זה רק המקרים שכתובים במשנה, וזה בא למעט תו לא, אלה שלא כתובים. לא אומרים שאם זה היה קידושין בהיתר, הוולד הולך אחרי האבא? והרי חלל, מקרה שבו כהן התחתן עם אישה שאסורה רק לכהנים. למשל, הוא התחתן עם גרושה. הבן שנולד מתחלל מהכהונה, הוא לא כהן, הוא נקרא חלל. שנשא בת ישראל, הוא התחתן איתה ביתר, מותר לו. יש קידושין ואין שום עבירה, ואחרי מי הוולד הולך? אחר הזכר, אחר האבא, הוא חלל, הוא לא נחשב ישראל. הוא פסול לכהונה. ואף על פי שזה לא כתוב במשנה, זה בכלל שהמשנה כוללת. תוספות שואלים, הגמרא יכולה הרי לתרץ מאוד פשוט. יש כלל. מצד אחד כתוב, כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, אבל עד הולך אחר הזכר, שזה בא לרבות, כמו שנראה בהמשך, מקרים שזה בא לרבות, או מקרה שזה בא לרבות. ויש גם מיעוט ואיזו זו, שזה בא להגיד, יש מקרים שבהם ממעטים, שאף על פי, שזה לפי הכלל שיש קידושין ואין עבירה, בכל זאת, אבל עד לא הולך אחר הזכר, כמו המקרה שראינו קודם, לעניין, אם אנחנו הולכים ומפרשים את המשנה כמו רבי יוסי, גר שהתחתן עם המזרת. אז כאן אפשר לתרץ תירוץ מאוד פשוט, שהכלל, כל מקום, בא לרבות גם את המקרה הזה של חלל. טוב שאת מתרצים מה שמתרצים, למה באמת לא מביאים את התירוץ הזה, אבל הגמרא מתרצת תירוץ אחר. הלא קשיא. כי התנא במשנה שלנו כמו רבי דוסתאי בן רבי יהודה סביר עלי. כמותו הוא סובר, שחלל שהתחתן עם בת ישראל, ביתו לא פסולה לכהונה, אלא הקשרה לכהונה. ובאמת לא הולכים אחר הזכר. שואלת הגמרא שאלה דומה. במקום חלל שהתחתן עם בת ישראל, והרי ישראל שנשא חללה, שפסולה לכהונה. דיש קידושין בהתר, אין שום עבירה. מותר לישראל להתחתן עם חללה. והוולד הולך אחר הזכר, שביתו כשרה לכהונה. ואם כן נשאלת השאלה, ואיזו זו, איזה מקרים, אם הקידושין הם בהתר, הוולד הולך אחר האבא, זה רק כהנים לווים וישראלים שהתחתנו אחד עם השני? הרי יש לך גם את המקרה הזה. תרץ את הגמרא, טענה. לפני כל אחד מארבעת הכללים כתוב כל מקום. כמו בכלל הראשון, כל מקום שהקידושין הם ביתר. יש קידושין ואין עבירה. דרי אישה, זה בא להטויה, זה גם בא לרבות. ישראל שתחתן עם חללה, שהוולד הולך אחר הזכר. שואלת הגמרא, למה זה לא כתוב מפורש? וניתניה בהדיה. שיכתבו גם ביחד עם כהן, לוי וישראל, גם חללה. תרץ את הגמרא, משום דלא מתנלה. אתן לא היה יכול לכתוב את כולם בלשון קצרה. איך היא ניתנה? איך הוא יכתוב? כהנת ולוויה וישראלית וחללה, שניסית לכהן, לוי וישראל, אז משמע שלכהן מותר להתחתן גם עם כהנת, גם עם לוויה וגם עם ישראלית, וגם עם חללה. זה לא נכון? עם חללה אסור לו? מכללה לכהן מחזיה? זה הרי לא נכון. אז אם הוא היה רוצה להכניס גם ישראל שהתחתן עם חללה, שזה קידושין ביתר, אבל עד הולך אחרי הזכר, אז הוא היה צריך להאריך בלשונו. וכדי שהוא לא יצטרך להאריך בלשונו, הוא רמז את זה בלשון כל מקום. שואלת הגמרא, והרי מצאנו עוד מקום שיש קידושין ואין עבירה, אבל עד הולך אחר הזכר, והוא לא כתוב במשנה. והאיקה, מצאנו את דבריו של רבא בר בר חנה, דאמר בשם רבי יוחנן, דאמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן. כמו שכבר אמרנו, שבין הגרים יש סוגים, זה תלוי איזה אומה היה אותו נוכרי שהתגייר. למשל על מצרי, אומרת התורה, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. רק הדור הראשון והשני לא יכולים. זה שהתגייר והבן שלו. אבל מצרי שני, זאת אומרת, בן שנולד לאבא שהיה מצרי והתגייר, הוא דור שני. והבן שלו אמור להיות כבר דור שלישי שמותר לו לבוא בקהל ישראל. שנסע או התחתן עם מצרית שהיא בעצמה התגיירה, ולכן היא נחשבת ראשונה. בנם שלישי אבי, הוא נחשב מצרי שלישי שמותר לבוא בקהל והולכים אחרי הזכר. ולא מייחסים אותו אחרי אמו שהיא מצרי ראשון, ואז הוולד יהיה מצרי שני ויהיה אסור עדיין לבוא בקהל. ואף על פי שזה לא כתוב במשנה, רואים שהולכים אחרי הזכר. ואם כן נשאלת השאלה, מכי, התנא פירט את כל המקומות שבהם הקידושין הם בהיתר, ואיזו זו? אתה מפרט את כל המקרים, כהנים לוים וישראלים, ובזה סיימת את העניין? הרי יש לך פה מקרה של מצרי שני וראשונה, שגם הכלל תקף אצלהם, זה בהיתר, והוולד הולך אחרי הזכר. תרץ את הגמרא גם כאן, תנא, כל מקום דרי שם, מה שכתוב, כל מקום, זה בא לרבות, להיתוי עם מצרי שני שהתחתן עם מצרית ראשונה, שהוולד הולך אחר הזכר, והוא מותר לבוא בקהל, כי הוא נחשב כבר מצרי שלישי. ולפי דעת רב דימי, הוא לא מסכים עם רבא בר חנה. והוא אומר, דאמר, שהוולד הולכים אחרי האם. אז גם עליו אין שאלה. למה? הוא סובר שמצרי שני שהתחתן עם מצרית ראשונה, הבן יהיה שני אבי כמו האמא. לפי דעתו, טענה, מה שכתוב, איזה זו, באיזה מקרים אנחנו אומרים, שאם הקידושין הם בהיתר, אבל עד הולך אחרי הזכר, דווקא כהנים לוים וישראלים, מה זה בא למעט? לפי רב דימי זה בא למעט גם, למיוטי, את המקרה הזה, מצרי שני שהתחתן עם מצרית ראשונה, שאף על פי שזה ביתר, תופסים הקידושין, אף על פי כן, לפי רב דימי, הוולד הולך אחרי האם. שואלת הגמרא, מצאנו מקרה נוסף, שהיה קידושין ביתר, קידושין טובים, ובכל זאת לא הולכים אחרי האבא. והאיקה, מצאנו את דבריו, שכשהגיע קיאת הרבין, מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, בין האומות, בן אומה אחת התחתן עם בת אומה אחרת. גויים. הלך אחר הזכר, הבן מתייחס אחרי אביו. והגמרא מבארת בעמוד הבא, מה זה נוגע להלכה? כשבאו לכבוש את ארץ ישראל על ידי יהושע בן נון, התורה אסרה לא תחיה כל נשמה. היה אסור לקנות עבדים מהאומות שהתגוררו בארץ ישראל. מאוד מעניין מה שאנחנו משתמשים בשביל לומר עבד גוי, אנחנו אומרים עבד כנעני, דווקא כנעניים אסור לקנות עבדים, כי הם היו מהאומות שהיו כאן בארץ ישראל, הארץ הייתה נקראת ארץ כנען, אבל היו עוד אומות, חיטי, אמורי, פריזי וכולי, היה אסור לקנות מהם עבדים גויים, אבל משאר האומות מותר. אז אם יש לך למשל כנעני שהתחתן עם בבלית, או בבלי שהתחתן עם כנענית, הוולד הולך אחרי האבא. עם האבא כנעני, אסור לקנות אותו עבד. ועם האבא בבלי, מותר לקנות אותו עבד. ואם נתגיירו בני האומות, הולכים אחרי הפגום שבשניהם. למשל, עמוני התחתן עם מצרית, אז אם נולד בן, אם תלך אחרי האמא, דור שלישי כבר מותרים לבוא בקהל. הולכים אחרי האבא, עד עולם הוא אסור. ואם נולדה בת, אז אם תאמר שהולכים אחרי האבא, האמוני, אז יש כלל אמוני ולא אמונית, מותר לבוא בקהל. גיורת אמונית מותרת לבוא בקהל. רק גר אמוני אסור. אז כאן הולכים אחרי האמא המצרית, ועד דור שלישי אסור לה לבוא בקהל. כשהם נתגיירו, הולכים אחרי הפגום שביניהם. רואים, במקרה שהתגיירו, שתחתנו ביתר. שום בעיה שגר המוני התחתן עם גיורת מצרית. בכל זאת הולכים אחרי הפגום שבשניהם, ולא אחרי הזכר. אף על פי שהכלל במשנה במקרה כזה היה שהולכים אחרי האבא. תרץ את הגמרא גם כאן. תנא, כתוב על הכלל הראשון, איזו זו למיעוטי. זה בא למעט, דווקא כהנים לוויים וישראלים, ולא שני סוגי גיירים שהתחתנו. שבהם באמת לא הולכים אחרי הזכר, אלא אחרי הפגום. מאוד מעניין שבתחילת הדיון על דברי המשנה ועל הכלל הראשון, הבאנו את המקרה שבו גר התחתן עם ממזרת, שיש ויכוח בין רבי יוסי שסובר שהם מותרים זה בזה, לבין רבי יהודה שסובר שהם אסורים זה בזה, ועמדנו את המשנה גם כמו דעתו וגם כמו דעתו, גם כמו רבי יוסי וגם כמו, אם נאמר שהמשנה סוברת בעניין הזה של גר אסור בממזרת, כמו רבי יהודה. כעת שואלת הגמרא, היי מאי, איך נפרש את המשנה? כי בכלל הראשון, הרי על כל אחד מארבעת הכללים כתוב גם לשון כוללת שבאה לרבות, כל מקום שבו הקידושין הם בהתר, הוולד הולך אחרי האבא. זה בכלל הראשון. ככה כתוב על כל ארבעת הכללים. כל מקום, זה בא לרבות. אחרי זה כתוב, ואיזה זה, או ואיזו זו, אז זה סוג של מיעוט. דווקא כהנים, לווים וישראלים שהתחתנו זה עם זה, אז הולכים אחרי האבא. זה בא לומר, כאילו רק הם ולא אחרים, שזה סוג של מיעוט. אז על הכלל הראשון יש לנו גם מה לרבות מהכל מקום, וגם מה למעט מהווייזו זו. אבל בכלל השני, זה לא ממש כמו שמיד נראה. אם אמרת בשלמה שהמשנה המתניתין היא כמו דעתו של רבי יהודה, היא לעניין זה שאסור לגר להתחתן עם ממזרת, אם כן נמצא שאם הם התחתנו זה בעבירה, ולכן הולכים אחרי הפגום. אפשר לבאר את המשנה גם, קודם כל, הכלל הראשון כולו מסתדר גם לשון הריבוי של כל מקום, וגם לשון של המיעוט ואיזה זו, מה הוא בא לרבות ומה הוא בא למעט. ואגב, לגבי הכלל הראשון זה גם לפי רבי יוסי, כמו שנראה, זה, פה אין עדיין את השאלה לפי רבי יהודה מובן. לפי רבי יהודה יהיה מובן, אחד מהדברים בכלל השני, כמו שמיד נראה. אבל בכל אופן, מה שכתוב לגבי הכלל הראשון, לשון ריבוי של כל מקום, דרישה, במקרה שהקידושין הם ביתר, מה זה בא לעיתויי? זה מסתדר אגב, כמו שכבר אמרנו, לא רק לפי רבי יהודה, אלא גם לפי רבי יוסי. מסתדר מה בא לרבות כל מקום? קודם כל, מקרה שבו ישראל שנשא חללה. ישראל שמתחתן עם חלל, עם חללה. דיינו, זו שנפסלה מהכהונה. הולכים אחר הזכר, וביתו מותרת לכהונה, כי הולכים אחרי האבא. זה בא לרבות כל מקום. דבר נוסף שזה בא לרבות דבריו של רבא בר חנה, שמצרי, דיינו, בן של גר מצרי, שהוא מצרי שני, שהתחתן עם מצרית שהיא בעצמה התגיירה, מצרית ראשונה, שהקידושין הם ביתר, הולכים אחרי האבא, והוולד מותר לבוא בקהל, הוא נחשב דור שלישי. ומה שכתוב לשון מיעוט בכלל הראשון, ואיזה זו, על איזה מקרים אנחנו מדברים, שאם הקידושין הם ביתר הולכים אחרי האבא, כהנים, לוויים וישראלים שהתחתנו אחד עם השני. וזה בא למעט מקרים אחרים. מה זה בא למעט? אז קודם כל זה בא למיעוטי דרב דימי שחולק על רבא בר בר חנה, ולפי דעתו, אם אחד שאבא שלו היה מצרי שהתגייר, שהוא נחשב עכשיו מצרי שני, התחתן עם אחת שהיא מצרית שהיא בעצמה התגיירה, שנחשבת מצרית ראשונה, הוולד הולך אחרי האימא, לפי דעתו של רב דימי, וזה בעצם מה שהמשנה בא למעט. ואיזו זו, מקרה שהקידושין הם ביתר, שהולכים אחרי האבא, דווקא המשקרים של המשנה, אבל לא המקרה הזה, כי המקרה הזה הקידושין ביתר והולכים אחרי האמא. וזה גם בא למקרה לרבות, או יותר נכון למעט, את המקרה של רבין, שבני אומות שהתגיירו, הולכים אחר הפגום שבשניהם, אף על פי שהיה מותר להם להתחתן, כמו המקרה שאמרנו, המוני שהתחתן עם מצרית, הולכים אחרי הפגום שבשניהם. אף על פי שזה ביתר, לא הולכים אחרי האבא, אלא אחרי הפגום שבשניהם, וזה בא משנה למעט כשהיא אומרת בכלל הראשון, שכשהקידושין הם ביתר, הולכים אחרי האבא, ואיזו זו דווקא כהנים לוויים וישראלים, אבל זה בא למעט גירים. נמצא אם כן, שהכלל הראשון, שאם הקידושין הם ביתר, הולכים אחרי האבא, יש גם מה לרבות ממה שכתוב כל מקום, וגם מה למעט ממה שכתוב ואיזו זו. ואגב, זה בין לפי רבי יהודה ובין לפי רבי יוסי. השאלה על רבי יוסי היא מהכלל השני. במקרה שתופסים קידושין, אבל זה אסור. יש קידושין וגם יש עבירה. הולכים אחר הפגום, גם שם כתוב, כל מקום. דסייפה, מה זה בא לרבות? אז לפי רבי יהודה, שסובר שאסור לגר להתחתן עם ממזרת, ואם הם התחתנו, הולכים אחר הפגום. אז כל מקום דה סייפה, מה שכתוב כל מקום בכלל הזה, בא לרבות להטויי גר שנשא ממזרת, שהולכים אחרי הפגום, שהבן יהיה ממזר. אלא אם אמרת שהמשנה היא כמו דעתו של רבי יוסי, היא שמותר לגר להתחתן עם ממזרת. אם כן, מה שכתוב כל מקום בכלל הראשון, דה רישה, מקרה שהקידושין הם ביתר, מה זה בא לרבות כדאמרן? זה בא לרבות כמה עד מקרים? כמו שכבר אמרנו לפי רבי יהודה, ישראל שהתחתן עם חללה, לפי רבא בר בר חנה, בן של גר מצרי, שהוא בעצמו מצרי שני, שהתחתן עם גיורת מצרית שהיא בעצמה התגיירה, שנקראת מצרית ראשונה, אבל עד הוא כמו האבא, הוא מצרי שלישי, הוא מותר לבוא בקהל. ואיזו זו, מה שכתוב ואיזו זו בכלל הראשון, כדאי מרן, זה בא למעט לפי רב דימי, שחולק על רבא בר בר חנה, שבמצרי שני, שהתחתן עם מצרית ראשונה, הוולד הוא שני כמו האימא, וגם את מה שאמר רבין, שבגרים הולכים אחר הפגום, וגם את הדין של רבי יוסי בעצמו, שגר שהתחתן עם ממזרת, שזה באיסור, הוולד הוא ממזר. אלא, כל מקום דה סייפה, מה שכתוב כל מקום, שזה לכאורה בא לרבות, בכלל השני, שהגמרא קוראת לזה סייפה, בקרה שהקידושין תפסו אמנם, אבל זה היה בעבירה, שבדרך כלל הולכים אחרי הפגום. כל מקום, מה זה בא לרבות? להטויי מי. לפי דעתו, איפה מצאנו עוד מקומות, שהקידושין תופסים, אבל זה בעבירה, והוולד הולך אחר הפגום. אם תאמר שזה גר שנשא ממזרת, לפי רבי יוסי, אין בזה שום עבירה. תרץ את הגמרא. ולתאמיך, לפי דעתך שאתה סובר שכל הכללים באים לרבות משהו, וכל המיעוטים באים למעט משהו. אז תגיד לי לפי דעתו של רבי יהודה, הסברת לי טוב מאוד על הכלל הראשון, מה כל מקום בא לרבות, מה ואיזו זו בא למעט. בכלל השני מצאת רק מה בא כל מקום לרבות. ואיזו זו, דה סייפה, מהו? מה הוא בא למעט? למה לי? אפילו לפי רבי יהודה אין כאן מה למעט. אלא באמת בכלל השני מה שכתוב כל מקום ומה שכתוב איזו זו, כל מקום לא בא לרבות, בדווקא, ואיזו זו לא בא למעט. הקאידי דתן הרישא, איזו זו, פי רבי יהודה תסביר שמכיוון שבכלל הראשון כתוב איזו זו כדי למעט מקרים אחרים, תנא סיפא איזו זו, אז גם בכלל השני זה כתוב, וגם בכלל השלישי והרביעי. אחרי הנעמי, גם לפי דעת רבי יוסי אפשר לבאר. גם על כל מקום. איידי דתנא רישא כל מקום. כיוון שכתבו בכלל הראשון כל מקום ששם יש מה לרבות, תנא נמי סיפא כל מקום, כתוב גם בכלל השני כל מקום, אף על פי ששם לפי דעתו אין מה לרבות. נתבונן בגופם של דברים, מה שכשהגיע קיעת הרבין מארץ ישראל בבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, באומות, שני גויים שהתחתנו משתי אומות, עליך אחר הזכר, הבן נקבע לפי האבא. אם הם נתגיירו, בני שתי אומות, עליך אחר הפגום שבשניהם. מהי באומות, עליך אחר הזכר? קודם כל נבהר את הכלל הראשון, לגבי מה נקבע בין שני גויים, האם הבן יהיה כמו האומה של האבא או כמו האומה של האמא. כדתניא, מניין לאחד מן האומות, בבלי, פרסי, אדומי, אחד משאר האומות. או באומות שאנחנו מכירים היום, לא נשתמש עם שמות, שאף אחד לא ייקח את זה אישי. אחד מבני האומות. שבאה לכנעני, תתחתן עם אחת מהאומות שהיו בארץ ישראל בזמן כיבוש ארץ ישראל, שעליהם אומרת התורה, לא תחיה כל נשמה. והוליד בן. הבן הזה, אחרי מי הוא מיוחס? אחרי אביו. ואביו הוא אחד מן האומות, הוא לא מהשבע האומות שהיו בארץ ישראל. לכן אתה רשאי לקנותו בעבד, מותר להחיות אותו. מניין לומדים את זה? תלמוד לומר. פסוק אומר, ועבדך הכנעני, ועמתך שפחתך הכנענית, אשר יהיו לך מאת הגויים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ועמה. אלה שהם לא משבע האומות, יכול לקנות מהם עבדים, לא צריך להרוג אותם. אחר כך אומר הפסוק, וגם אלה שבאו לגור כאן, הם לא המקומיים מישיבה האומות. בני התושבים שבאו להתיישב כאן, הגרים ממכם, גם הם תקנו. רגע, אבל הם התחתנו מבנות המקום, מבנות כנען, לא אכפת לי, הולכים אחרי האבא. והאבא הוא לא מישיבה האומות, לכן מותר לקנות אותו עבד. יכול אף, הנוסח הוא, הכנעני שבא על אחת מן האומות. אם האבא הוא מהשבעה אומות שנאמר עליהם לא תחיה כל נשמה, למשל כנעני, הוא התחתן עם אחת משאר האומות, בבלית למשל, והוליד בן. אחרי מי הולך הבן? אחרי האבא. האבא הוא מהשבעה אומות, נאמר עליהם לא תחיה כל נשמה. אולי יכול היית לחשוב שאתה רשאי לקנותו בעבד. תלמוד לומר, אשר הולידו בארצכם, אשר בני האומות האחרות הולידו מבנות ארצכם, מן הנולדים בארצכם, ולא שהולידו בני ארצכם במקומות אחרים, והבנים באים לגור כאן אצל אבותם, לא מן הגרים בארצכם. שאם האבא הוא כנעני, או אחד משבע האומות, אף על פי שהאימא היא מאומות אחרות, הולכים אחרי האבא, ו... אסור לקנות ממנו עבד, כי הוא בכלל אלה שנאמר עליהם לא תחיה כל נשמה. כעת מבארת הגמרא את ההלכה השנייה שאמר רבין בשם רבי יוחנן, שאם האומות נתגיירו ויש כאן גר מאומה אחת שהתחתן עם גיורת מאומה אחרת, הולכים אחר הפגום שבשניהם. במאי? באיזה מקרה זה מדובר? אילי מה בגר מצרי שהתחתן נסע גיורת אמונית, והולכים אחרי המצרי שהוא פגום, ולא אחרי האמא האמונית שהיא לא פגומה, כי הרי הכלל הוא לא יבוא אמוני בקהל השם, דורשים אמוני ולא אמונית, שגיורת אמונית מותרת לבוא בקהל, אבל לכאורה זה לא מתאים, כי הרי מה שייך להגיד שהפגום שבשניהם, רק האבא פגום, האמא לא, כי ולא אמונית. מהי פגום איקה? הרי האמא לא פגומה, כי כתוב לא יבוא אמוני בקהל השם, ודורשים לא אמונית, אלא מדברים כאן במקרה שהאבא הוא המוני, ועליו נאמר לא יבוא בקהל השם. שנשא גיורת מצרית שהיא בעצמה התגיירה, וגם היא אסורה לבוא בקהל השם עד דור שלישי. ואם כן שניהם פגומים. והיא זכר הווהי, אם זה שנולד הוא זכר, אז מי, אם אתה רוצה ללכת אחרי הפגום שבשניהם, איך הוא יהיה יותר פגום? שדיה בת רדידי תייחס אותו אחרי אבי והמוני, והוא יהיה אסור לבוא בקהל לעולם, ולא אחרי אמו המצרית, שהוא יהיה מותר דור שלישי, שהבן שלו כבר יהיה מותר. כי הולכים אחרי הפגום יותר. ואם נקבה אביה, אם הוולד שנולד זו נקבה, אם נייחס אותה אחרי האבא שהוא המוני, היא תהיה המונית, והיא מותרת מיד. זאת אומרת שהיא הולכים אחרי האבא שהוא המוני, אז היא הבת המונית, והמונית הרי מותרת לבוא בקהל. אז זה פחות פגום. אז הולכים אחרי הפגום יותר, שדיה, בת רדידה, הולכים אחרי הצד המצרי שבה, אחרי האמא, ולכן בדור השני עדיין תהיה אסורה לבוא בקהל, עד הדור השלישי שאז יבואו בקהל השם, ועד כאן דף סמך זין.